אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
רשת בית. שלום, בוקר טוב. זה בוקר שבו ננוע בין החזית, האפשרות שצהל אכן ולמרות הכל להיכנס לרפיח, ננסה להבין איך מתגברים על כל הקשיים שצעד כזה גורם, בין החזית לבין העורף, כשראשי רשויות בעוטף ישנו הלילה על הספות בכניסה ללשכת ראש הממשלה, מחאה על מתווה חזרת התושבים לביתם, נדבר מיד עם אחד מהם. וגם הצעקה של משפחות נרצחי הנובה, נקיים שיחה עם המפקח על הבנקים לשעבר בעקבות הסנקציות על 4 מתושבי יהודה ושומרון, ועוד כמה נושאים כלילים קצת יותר, כמו למשל יום הקולנוע הישראלי שקורה מחר. אבל נתחיל כרגיל עם אותה פתיחה שלנו.
לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשת בית, גם בטלוויזיה, כאן 11, וגם בתחנת הרדיו, כאן מורשת. שי פרל מוטר עורך, נדב רוזנצוויג ויעל שקד מפיקים, גלית אמירה על הביצוע הטכני. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מדברים עכשיו על, כן, בכל זאת ולמרות הכל, שצריך להיכנס לרפיח.
נכון, שר הביטחון יואב גלנט אמר את זה גם אתמול, שלא יהיה מנוס אלא גם לפעול ברפיח. וצריך להגיד שרפיח זה אולי היעד הבא אחרי חאן יונס, ואפשר להגיד שגורמי הביטחון הישראלים כבר שוחחו בנושא הזה עם גורמי הביטחון של מצרים, אפשרות לפעילות צבאית באזור רפיח, כמובן בצד העזתי, לאחר סיום הפעילות בחאן יונס, אזור רפיח צריך להזכיר, אזור צפוף ביותר, שבו על פי הערכות יש מעל למיליון עזתים.
בין היתר כי צהל דחק את כל העזתים לשם, עם התקדמות המלחמה דרומה.
נכון, הם הגיעו מצפון הרצועה, נדחקו לדרומה, למעשה הגיעו גם לאזור רפיח, יש שם מעל למיליון עזתים. והמצרים ביו חשש בפני ישראל מהמוני הזאתים שהסתננו לשטח מצרים, במידה וצהל יתחיל שם בלחימה. ואולי השורה המעניינת ביותר שצריכים להתייחס אליה בבוקר הזה, זה שבישראל אומרים שיהיה פינוי של הזאתים מאזור רפיח לפני פעילות צבאית באזור, ובישראל גם שוקלים כבר עכשיו לאפשר חזרה של הזאתים מדרום לצפון הרצועה, ייתכן שבהתחלה רק נשים וילדים, או בוחנים גם אפשרות להעביר עזתים מאזור רפיח לאזורים אחרים בתוך הרצועה. כמובן שהמטרה הסף היא להפחית את העומס סמוך לגבולותיה של מצרים כדי לצמצם את החששות שלה.
ואז מדברים על חזרה של עזתים למקומות שצהל כבר כבש.
נכון, יעשו את זה, אני לא יודע להגיד מתי ואיך, אבל המטרה היא כמובן להפחיד את העומס באזור רפיח, קרוב מאוד לגבול מצרים, בגלל החשש באמת שעזתים ינסו לחצות למצרים, זה חשש משמעותי מאוד של המצרים שמעלים את זה, לא אחת בשיחות שלהם עם גורמי הביטחון הישראלים.
האם בצהל אומרים לך ש... לא יודע, אם הייתה לישראל תוכנית ליום שאחרי, אז... אולי היה יותר ברור מה צריך לעשות עכשיו? מתוך איזו תפיסה שתהיה לנו איזו ראייה לאיך המצב צריך להיראות בסוף, אז כבר עכשיו שנכנסים, או אם רוצים להיכנס לרפיח, נדע מה לעשות עם האוכלוסייה שם?
תראה, זו שאלה שהיא שאלה שאנחנו שומעים אותה כל הזמן. כלומר, יש פה איזשהו מצב שבו אנחנו לא שומעים מה האופק שבוע קדימה, שבועיים קדימה. אין דיונים מהותיים על היום שאחרי, אנחנו שומעים את זה מגורמי צבא שמצד אחד אומרים אנחנו ממלאים את ההנחיות ואת הפקודות שאנחנו מקבלים, אנחנו כפופים לדרג המדיני, אבל ללא ספק כאשר הצבא צריך להיערך קדימה, העובדה שאין כרגע דיונים מהותיים על היום שאחרי זה דבר שהוא כמובן משפיע. כלומר, אתה לא יכול לתכנן דברים לטווח הרחוק. אני כן יכול להגיד לך שכרגע בצבא נערכים לעוד חודשים ארוכים של לחימה עד סוף שנת 2024, וגוזרים את המשמעויות בעיקר מבחינת כוח אדם וצורת הפעילות. אתה גם רואה בשטח הסף שיש צמצום דרמטי של נוכחות צה"ל בצפון ומרכז הרצועה, בניגוד למה שראינו בהתחלה. רוב הלחימה העצימה כרגע היא באזור חאן יונס, והשינוי הזה הוא גם רואים אותו בשטח כל הזמן. למשל, אתמול דיברנו על זה שבימים האחרונים היה איזשהו מבצע של אוגדה 162, מעבר, תמרון קרקעי מצפון דרומית לעיר עזה, תמרון של 13 קילומטרים. אבל שוב פעם, זה אירוע שהוא נקודתי, זה מבצע ספציפי, זה שונה לחלוטין ממה שראינו בהתחלה, שמגיעים למקום, התקלויות עם מחבלים, חיפושי אמצעי לחימה, מנהרות, צורת לחימה שונה לחלוטין.
איתי בלומנטל, תודה רבה.
תודה.
ראש מועצה אזורית אשכול איתנו, גדי ירקוני, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר ביום כזה, לא יותר.
מה זה בסדר ומה זה ביום כזה?
ביום כזה מצד אחד אני חושב על החטופים ביום כזה קר, ואני חושב איך עוד לא החזרנו אותם, ואני בטוח שממשלת ישראל עושה הכל, ואני אומר, זה המאמץ העיקרי שלנו, שם הוקטור צריך להתקדם, דבר ראשון להחזיר את החטופים הביתה.
כן.
בגלל ששמעתי אתמול שהוא אמר משהו יפה, אחד ממשפחות החטופים, שהבן שלו שם, בוא נחשוב, אנחנו רגע לדקה אם אנחנו שם במקומם. ככה אנחנו צריכים, אני מעריך שגם הממשלה מתייחס לזה ככה, אני בטוח שפה אין, להבדיל מהדברים האחרים, אין נושא פוליטיים, אבל אני גם שמח לשמוע שצהל נכנס לחאן יונס, אבל היחד של הממשלה כלפינו משגע אותי, משגע אותי.
אז תסביר מה בדיוק קרה, נכנסתם אתמול בערב לישיבה במשרד ראש הממשלה, בניסיון לשמוע מה הממשלה מציעה מבחינת מתווה החזרה לעוטף, חזרה הביתה, והדיונים היו די סוערים שם.
הדיונים היו די סוערים, בגלל שאני חושב שהם לפעמים לא מבינים את המהות. אני חושב שאת המהות לא מבינים, ואנחנו באים מאוד טעונים. א', אני אתחיל בנושא המהותי, אתה יודע שאיתי לא מדברים על מה לא היום המחר, לאיפה אנחנו הולכים, חאן יונס כן, חאן יונס לא, יש איזה משמעויות אזרחיות אדירות.
אבל תסביר רגע, מה המדינה הציגה לכם?
רגע, אני אגיד, המדינה מצד אחד אומרת לנו, תקשיבו, אנחנו רוצים שאתם תובילו ואתם תקדמו את זה שהתושבים שלהם יחזרו הביתה, ואיפה שאפשר, באשכול בוגבל, במועצות אחרות אחרת, אבל שתגידו, בואו הביתה שאפשר, ומצד שני, הם לא נותנים לנו, א', לא את הכלים, ב', הם לא אומרים לנו את זה.
איזה כלים? אחד... שמעת אתמול מנציגי הממשלה, מפקידי הממשלה הבכירים ביותר, את זה שקוראים לכם לקרוא לתושבים לחזור הביתה. מה אתה צריך לקבל מהמדינה בשביל זה?
אני רוצה לשמוע מהאנשים הכי בכירים, מה התוכניות בעזה? איך אני יכול לתת, מהו הביטחון? אני חושב שאני לא צריך להגיד לבד לתושבי אשכול מהו הביטחון שבהם הם הולכים לחיות. למה אני לא שומע תכלס מהממשלה? מהו הביטחון? לאן אנחנו מובילים את אשכול? איפה הדרישות שלנו על אשכול אחת? אתה יודע, רוצים שאני אחזיר את אשכול, ורוצים שאנחנו נתפתח ונצמח ונהיה פה עוד פעם הגדלן של מדינת ישראל, אבל לא נותנים לי שני דברים בסיסיים. א', את הביטחון אני לא יודע, ואני בטוח שצהל עושה הכל, 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 רק שיגידו לי שהם עושים, שראש הממשלה יבוא ויגיד.
לא, אבל תסביר, מה צריך לשמוע? צריך לשמוע תוכניות אופרטיביות להמשך המלחמה?
לא, אני לא איש צבאי, אבל אני רוצה לדעת לאיפה צהל, מה יהיה פה ביום שאחרי? איך ישמרו עלינו? איך חוזרים שהקטע של 7 לאוקטובר לא יהיה? איך אנחנו חוזרים שאפילו לא יהיה הרבה פחות מזה, מצד אחד הביטחוני, מצד שני האזרחי?
לא, אבל המדינה, נתניהו אומר את זה כל הזמן, עד לניצחון המוחלט, עד למיגור שלטון חמאס.
זה סיסמה. מה זה ניצחון מוחלט? אתה יודע כמה סיסמאות אני
שמעתי? מיטוט שלטון חמאס, לא יהיה חמאס יותר מעבר לגבול. אתה לא שומע את זה? אתה לא שומע את זה מנציגי הממשלה שמדברים איתך?
לא, לא. אני שומע גם דברים אחרים. ואני רוצה לדעת
ממנו... מה אתה שומע וממי?
אני שומע שאי אפשר למוטט לגמרי את החמאס, שזה ייקח שנה וחצי, שזה ייקח שנתיים, שזה ייקח זה, בינתיים תחזרו. איך נחזור? עזוב אותי עכשיו... מה אני חושב שהתושבים שלי צריכים לחשוב לקבל אישית שהם חוזרים. אבל מצד שני, לא נותנים לי את הכלים, לי בתור אשכול. אני צועק על המדינה הזאת בצער, אני חייב כלים בשביל שאשכול תתלכד עוד פעם. אני חייב שאשכול תהיה אחת, אני חייב שתעשו אותי מועצה אחת. אני חייב שכל היישובים שלנו יהיו בתוך כל ההטבות, וכל הדברים האחרים שנותנים לאשכול בחמש שנים
הקרוב. היה שם דיון לגבי כמה זמן מממנים את המשך השהייה בעצם מחוץ לבתים, נכון?
לא רק זה, היה מלונות, בהתחלה הם באו בלי המלונות, הם הבינו כמה זה חשוב לנו להשאיר את המצב הקיים, לתת לאנשים את האפשרות, והם הצליחו להבין את זה, את האפשרות עד שביעי לשביעי, כל אחד שיוכל לבחור איפה הוא רוצה להישאר. האם הוא רוצה להישאר במקום שהוא, האם הוא רוצה שהילדים שלו ימשיכו ללמוד איפה שהם לומדים, הם לא באו עם זה בהתחלה, הם שינו, זה יפה, יפה שהם הקשיבו לנו בנושא הזה. ומצד שני, היו דברים אחרים שהם לא מקשיבים, והיה אימות. עכשיו, האימות הזה חייב לי, הוא מתחיל ממשהו, הוא לא מתחיל רק מהנקודה של אתמול. הוא מתחיל מזה שאנחנו, ואני צועק 4 חודשים ואין לי גרון, אתם לא רואים אותנו.
יש עכשיו הזקה במרגליות. הזקה במרגליות. עוד רגע נהיה שם בצפון כדי להתקן.
ואני אומר להם, אני אומר להם למדינה, בואו תספרו אותנו, בואו תהיו איתנו. למה אני צריך להתחנן לאשכול אחת, שכל הילדים שלי עוד מעט, אני רוצה שבספטמבר יהיו באותו בית ספר, והם יחזרו לשגרה. תראו לי איך אני חוזר לשגרה.
הדברים ברורים.
תהיו איתי.
גדי ירקון, ראש המועצה האזורית אשכול. תודה
אני
רבה.
קורא לשר האוצר ולראש הממשלה, רגע, תפתרו לי את הבעיות בבקשה ולכל עוטף עזה. תפתרו לנו שנוכל בשקט להגיד לתושבים, בואו הביתה, המדינה איתנו.
גדי, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו מדברים עכשיו עם שכנו של גדי. יוסי קרן, שלום.
בוקר טוב. גם חברו של גדי.
גם נוסיף. חברו וגם שכנו, ראש המועצה האזורית שער הנגב. אתה כרגע בירושלים?
אני כרגע מאתמול במשרד ראש הממשלה, כן.
איך העברתם את הלילה?
עזוב, זה שטויות בכך, אמר גדי ובצדק, תחשוב רגע על החטופים, אנחנו ישנו על קורסאות, לא נוח, אבל לא חוויה מטלטלת.
לא, זה לא עניין של רחמים כלפיכם, אבל זה צעד לא שגרתי שרואים ראשי רשויות במדינת ישראל, מעבירים את הלילה על ספות בכניסה ללשכת ראש הממשלה.
אני אסביר. אתמול אנחנו במשך יומיים מתנהלים עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה ואנשי האוצר. אתמול אפילו גם הגענו להישגים, הישגים משמעותיים. ואז פתאום אתה מבין שהדיון הופך להיות דיון של כסף ולא דיון של ביטחון. כלומר, למה ראש הממשלה עד היום או שר הביטחון לא בא וקראת אמנה עם תושבי עוטף עזה שבטוח לחזור הביתה?
אז רגע, תעשה לי, יוסי, תעשה לי רגע סדר. אז מה סוכם ומה פתאום גיליתם?
תראה, סוכמו ענייני כסף. סוכם שאנשים שלנו יוכלו להישאר במלונות עד שביעי לשביעי, שזו הייתה דרישה או בקשה שלנו ואכן התמלה. סוכמו, אסף סוכם כסף, אבל כסף הוא לא המהות. המהות היא ביטחון. המהות היא שראש הממשלה יבוא בקולו, או שר הביטחון, או שניים גם יחד, ויגידו לתושבים שלי, אפשר לחזור, בטוח לחזור. אנחנו לא מכירים את כל התוכניות של הצבא. אנחנו פתאום רואים שתושבי עזה חוזרים הביתה צפונה, דבר שמסכן אותנו.
אני לא מבין, אם ראש הממשלה יתייצב ויגיד לתושבי העוטף, חזרו הביתה זה בטוח, אז התושבים יחזרו הביתה?
אני לא יודע, אבל אני יודע שממשלת ישראל, באותו רגע שראש הממשלה יגיד את זה, תקרא את אמנה ביטחונית בין תושבי העוטף לבין ממשלת ישראל. מה שלא קרה ב4 חודשים האחרונים.
אבל תסביר רגע, תסביר בעצם, יוסי, תסביר רגע בעצם את המחאה. כלומר, מה גרם לכם לא לזוז משם ולדרוש פגישה עם ראש הממשלה?
אני מסביר. אתמול כשישבנו עם אנשי האוצר ועם מנכ״ל משרד רוה"מ, הבנו שכל הדיון הופך להיות דיון של כסף, ואנחנו לא מדברים פה רק על כסף. אנחנו דורשים ביטחון, אסף. אני צריך שראש הממשלה יבוא לאחרון התושבים שלי ויגיד לו, לא ראש המועצה שלך אומר שבטוח לחזור. אני, בנימין נתניהו, ראש הממשלת ישראל, אומר לכם שבטוח לחזור. אתה מבין את הפער? הפער הוא עצום, אסף. ממשלת ישראל צריכה לבוא באמנה ביטחונית אל מול תושבי העוטף. עזוב את הכסף, עם הכסף אנחנו נסתדר, ואני אכן מודה שהיו הישגים מאוד יפים ביומיים האלה שישבנו.
שההישגים זה הערכת מימון המדינה למפונים, להישאר במלונות עד
גם מענקי החזרה, שגם עליהם יש עדיין ויכוחים, ואני מניח שהוויכוחים פתירים. אסף, הדבר היחיד שכרגע עומד לנגד עינינו, והוא לא פתיר, זה עניין הביטחון. זה עניין הביטחון. אנחנו מחזירים אנשים הביתה. ממשלת ישראל מחזירה אנשים בפיחות זוחל הביתה. מישהו צריך להתחייב לאנשים שלי שבטוח לחזור הביתה. זה בסיס. אחרת חוזרים.
תהיה פגישה עם ראש הממשלה?
אני מקווה שכן. כרגע, עד שראש הממשלה לא יבוא וייתן את ההצעה הזאת, אנחנו נשקולים להיפגש, כי מה הטעם להיפגש?
אז הישיבה שלכם שם כרגע במשרד שלו עם מה בעצם?
הישיבה שלנו כרגע היא להסביר לראש הממשלה ולממשלת ישראל שמה שהיה לא יכול להתקיים. שאנחנו דורשים שתיקרת האמנה הביטחונית בין תושבי העוטף לממשלת ישראל. סליחה, זה מה שקורה שאתה כן. ישן כל הלילה בקור הירושלמי.
כן, בלי סמיכות גם. יוסי קרן, נכון. ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, יום טוב.
כאמור, אזעקה במרגליות, גליל עליון, חן ביאר, כתבנו בצפון, מה קורה?
כן, שלום, אסף, בוקר טוב. אז באמת האזעקה נשמע לפני זמן קצר במושב מרגליות, ברכס רמים, נשמע פיצוץ גדול באזור של המושב, כרגע בודקים האם הייתה נפילה, אחד המקומות למעשה המטווחים ביותר במהלך המלחמה הזו, והאזעקה נשמע שם גם הבוקר, מחפשים כעת את מקום הנפילה, בינתיים אנחנו לא יודעים על נפגעים או נזק כתוצאה מהירי הזה, ואם אנחנו מביטים על היממה...
אזעקות ונפילות זה יכול להעיד על, על נפילות של כמה סוגים של רקטות, טילים, טילי נונטט? תעשה רגע סדר, אם שמענו אזעקה במרגליות, מה זה אומר בעצם מבחינת ירי?
בדרך כלל ההזעקה היא כאשר יש ירי תלול מסלול, ירי רקטי, זה לא בכל המקרים, אבל כך זה בדרך כלל, לרוב על ירי של טילי נונטט, קשה לתת התראה מוקדמת, מכיוון שזה ירי מטווח קצר יותר הרבה פעמים. מרגליות שלא בטובתם יש להם מכל הסוגים, כלומר גם ירי רקטי וגם טילי נונטט שיורים הרבה פעמים לעבר האזורים האלה, וגם לא פעם הרקטות הכבדות יותר, הבורקן והדגמים האחרים, בעלי ראשי הנפץ הגדולים יותר. מרגליות, מקום שהוא נמצא על הגדר, מרחק קצר מאוד מהגבול, גם באיזושהי נחיתות טופוגרפית לעומת הכפרים הלבנונים מהצד השני, כך שזו בהחלט נקודה אסטרטגית שאנחנו רואים שחיזבאללה עושה בשימוש. כמובן שהמקום מפונה מלבד אותם חקלאים, יש הרבה מאוד לולים במרגליות, והם עולים לשם מדי יום ונמצאים שם במושב, והבוקר הוא את האזעקות האלה. אם אנחנו מסתכלים על היממה האחרונה, אז ראינו כמה אירועים של ירי, אגב, רובם אתמול אפילו ככה דיברנו עליהם בזמן התוכנית שלך, גם אותו ירי שגרם לנזקים בקיבוץ ברעה, לאחר מכן ירי מצפון לנהריה באזור גשר הזיו, היה עוד ירי מאוחר יותר לאזור הגליל העליון, גם תקיפות של צה"ל, ארגון עמל הודיע על שלושה נפגעים, זה ארגון ותיק יותר מחיזבאללה, פחות פעיל בשנים האחרונות, הנה אנחנו רואים גם אותו בתוך המערך הזה שיש שם הרבה מאוד שיקולים.
אוקיי.
פעילות לאיזה אירוע, אז גם הוא קצת יותר פעיל בתקופה האחרונה, וצהל תוקף גם פסום אליו, ויש לו שלושה הרוגים משורותיהם.
חן ביאר, תודה רבה.
תודה רבה.
עיתון הארץ מפרסם הבוקר שמנגנון התחקור המתכלי החל לחקור את התנהלות הצבא בתקרית שבה נהרגו 12 בני ערובה שהוחזקו בידי מחבלי חמאס בבית של פסי כהן בבארי. איתנו שרון כהן, קלטה של פסי. שלום שרון.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
האמת זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, אני חייבת לומר. כשפתחתי ככה את הבוקר וראיתי את הכתבה, אז היו לי רגשות מאוד מעורבים, ואני אנסה להסביר. אתמול בערב צפיתי באופיר שרבי, הנערה המקסימה שלנו, שזועקת בכנסת להחזיר את החטופים בכל מחיר, ואני ממש מזדהה איתה, ואני חושבת שהמדינה צריכה לעשות כל מה שיכולה להחזיר את החטופים, ואני מבינה שיש עסקה שמתגבשת, ובאותה נשימה גם הצבא אומר שעכשיו התפנה לו זמן, והוא חוקר את המקרה, ואני מאוד מאוד שמחה על זה. אני מקווה באמת שתהיה חקירה מאוד מקיפה, אמינה, שתבדוק את כל הנושא, את כל מה שהביא לירי, ולא רק זה, בכלל, את ההתנהלות של כל מי שלחם בגבורה ובאומץ בבית. ואני מאוד מאוד מקווה שלפני שהם ייצאו עם המסקנות לכל גופי התקשורת, הם יעשו את מה שבעצם אנחנו מבקשים כבר מעל 4 חודשים. זה לכנס אותנו, את המשפחות השכולות, ולהגיד לנו בגובה העיניים בדיוק, בדיוק מה קרה שם. זאת היא לפחות הציפייה שלי ושלנו, שיעשה תחקיר באמת מקיף, וגם אם יהיו בו מסקנות נוקבות וקשות, שהמסקנות האלה תאמרנה, ושהם קודם כל יאמרו למשפחה, לכל המשפחות שאיבדו את היקירים שלהם.
במשך הרבה מאוד זמן, בבית של פסי כהן הוחזקו כאמור 14 בני ערובה, ב-7 באוקטובר, מחבלי נוח'בה מחזיקים שם 14 בני ערובה, 12 מתוכם בסופו של דבר נהרגים במקום, שתי ניצולות מאירוע הזה, יסמין פורט והדס דגן, ואנחנו יודעים שבשלב מסוים מגיע טנק, מתייצב מול הבית, ונורים בשלב מסוים 3 פגזים לבית. מבחינתך, מה הדבר שחשוב שצהל לבדוק פה?
אני חושבת, יש פה המון המון דברים לבדוק, כן? ההפקרה הזאת מתחילה עוד בכלל, כל הקיבוץ הופקר. גם הבית של פסי הופקר, והוא הופקר בצורה עוד יותר קיצונית. אבל חשוב לי שהצבא יחקור את כל אירועי השבעה באוקטובר, ואת כל השעננות שהביאה אותנו בכלל לאירועי השבעה באוקטובר. באותה שבת, ב-4:00 לפנות בוקר, ראינו שהוקפצו המפקדים הגדולים, ואף אחד לא חשב שמשהו רואה או משהו שומע, הוא מצריך איזושהי הערכות אחרת.
אבל זה כבר תחקיר גדול שגם יהיה בטח חלק מוועדת חקירה.
ברור לי שהמקרה הפרטי שלנו הוא מקרה פרטי בתוך אסון מאוד גדול. חשוב לי להבין את ההתנהלות של הצבא, את מה הוביל למה. אנחנו ראינו במקרה את הטנק נכנס לבארי ב-5:30. לפי העדויות נראה שנעשה שם מסע ומתן לא כל כך ארוך. אז ברור שאנחנו רוצים להבין איך התנהל המסע ומתן, מה גרם למי שלקח את ההחלטה לראות את הפגזים ביודעין שיש שם אנשים חיים. ביודעין, גם אחרי שנורו הפגזים עוד נשמעו קולות של אנשים מתוך הבית. אנחנו חשוב לנו להבין את הלך הדברים, מה הוביל למה. אנחנו מבחינתנו, נותק לנו הקשר עם פסי ב-12:53, שהיא כותבת לנו, הורגים את כולנו. זאת ההודעת וואטסאפ האחרונה שקיבלנו ממנה. אבל אנחנו מבינים שהאנשים שהיו בבית, איתם נותק הקשר סביב השעה 14:00. אנחנו רוצים להבין מה קרה מ-13:00 עד 14:00. אנחנו רוצים להבין מה קרה ב-15:30 שנורא הפגז. יש לנו המון המון חורים שחורים בתוך הדבר הזה. יש לנו המון ציוד אישי שחסר לנו בבית. האם חלק מהחוליות שהיו שם הצליחו בכלל לברוח עד שהצבא בא? זה גם איזה משהו שעוד לא קיבלנו עליו מענה. האם כל מי שהיה בבית הוא כל מי שבעצם חטף ורצח והרג? אז יש פה המון המון סימני שאלה, וכמובן שהסימן שאלה הגדול מכולם זה איך ניתנה הפקודה לראות בזמן שיש אנשים חיים שרואים אותם, שומעים אותם. איך הדבר הזה נעשה? מה היו סך השיקולים שהביאו להחלטה הזו? עכשיו, ברור שזו החלטה יוצאת דופן, כי המקרה הזה הוא יוצא דופן, וברור שהדילמות המוסריות פה הן גדולות להן שיעור. יחד עם זאת, חשוב לבוא ולפגוש אותנו ולספר לנו מה היה שם.
אז זהו, אז תגידי במובן הזה, עם מי אתם בקשר מהצבא?
איתנו אני חייבת להגיד שלא יתרו את הקשר. אני קראתי את הכתבה בדיוק כמוך. היום בבוקר, בקפה של הבוקר, שישבתי במרפסת של הקומה שלי במלון, דפדפתי לי באתרי החדשות וראיתי את הכתבה הזו. הם ממשיכים לא להיות איתנו בקשר. זה בדיוק חלק מהכעס ומהתסכול שאנחנו צוברים, שאנחנו מבקשים ופונים, אבל לא יוצרים את הקשר. כל הזמן הקשר הזה הוא דרך התקשורת. אפשר להשיג את הטלפון שלי, אפשר להרים טלפון, אפשר לקבוע פגישה, אפשר להגיד שקובעים ומדברים על זה. למה לא נעשה תקשורת מינימלית, שזה הערך הראשון, זה לכבד את האנשים. אני לא מרגישה שמכבדים את זיכרונה של פסי, חנה, זיזי וטל, וכל האנשים שהיו בבית, כשמתקשרים מעל הראש שלי דרך העיתונות. אתה רוצה לדבר איתי? אתה יכול בשנייה להשיג את הטלפון שלי. בוא, כנס את המשפחות, תגיד שמתחיל תהליך, תן לנו לוחות זמנים, תגיד, זה ייקח ככה וככה, אנחנו נשב ונתכנס שוב, תוציא איזשהו מכתב עבורנו, תקשיבו לנו, תתייחסו אלינו, אנחנו איבדנו את כל המשפחה שלנו איבדנו שם. כמה אנשים נרצחו בבארי, וכמה אנשים אנחנו איבדנו בפרט, זה לא מצדיק איזושהי התייחסות פרטית שלא תהיה על גבי התקשורת, שתהיה אישית אלינו? זה לא ערך בסיסי שכולנו חונכנו עליו? לדבר בגובה העיניים ולדבר עם האנשים? אני שואלת אותך, זה לא נראה לך לגיטימי הבקשה שלנו?
שאלות טובות מאוד, והבקשה נשמעת לגיטימית מאוד. שרון כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה. יום טוב.
דוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
שלום אסף.
ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. יש לך פרטים על מה קורה עם עסקה אפשרית להחזרת החטופים?
לא מעל שיחתנו האחרונה, אתמול. אני חוזר ומדגיש, חמאס, כמו שדיברנו אתמול אסף, לפחות לתחושתי. לא באיזה אווירה של הכל החוץ וחייבים כמה שיותר מהר לגבש משהו דקה לפני שבאמת ישראל מחריטה אותנו. אני חייב לומר, וכאן אני עושה לא התכתבות, אבל אני כן עושה השתקפות או שיקוף של השיח הפלסטיני בעקבות הדברים אתמול של שר הביטחון, בצד הפלסטיני אתה לא יכול לזהות לפחות היום בבוקר את אותה רמת נקרא לזה נחרצות בכל מה שנוגע להישג הישראלי כמו שזה אולי משתקף אצלנו. עכשיו,
לא, רגע, נגיד משהו. שר הביטחון אתמול בערב מדבר על זה שאנחנו הולכים לצעוד לתוך רפיח.
וסוגרים על סינואר.
וסוגרים את סינואר, אבל רגע בוא נדבר נכון. על רפיח, כי אתמול כשרואי שרון היה פה, אז דיברנו על זה שיכול להיות שעסקה אפשרית היא איזושהי נקודת יציאה מבחינת ישראל, כיוון שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם הבעיה הזאת של רפיח, מקום מאוד מאוד צפוף, יותר ממיליון איש, אנחנו לא יודעים לאן האוכלוסייה עוד יכולה ללכת משם. אבל מה בחמאס חושבים על האפשרות שעכשיו כששר הביטחון מתייצב מול המצלמה ואומר, אנחנו הולכים להיכנס לרפיח. מה חמאס מסיק מזה?
אז אני חייב לומר אסף שעוד לא ראיתי, נקרא לזה סוג של תגובות, בטח לא איזה התרגשות מהדברים האלה, וכאן צריך להיכנס לתוך לא רק המוח, אלא גם העיניים של יחיא סנוואר, ומה הוא רואה בשטח במהלך השבוע האחרון, ומה שהוא רואה זה דילול של כוחות צהל, והוא רואה חזרה של גורמים שלו לצפון הרצועה, ויכול להיות שהוא מבין אחרת את המציאות. עכשיו, נקודה מאוד חשובה, אסף, בהקשר של רפיח, קודם כל, שיהיה ברור חד משמעית, כשאנחנו מדברים על שינוי מציאות דרמטי, אסטרטגי בעזה, ברור לגמרי שרכיב היסוד, אבן הראשה, חייבת להיות רפיח. כלומר, חייב להיות שליטה מחודשת או סדר חדש בכל קו הגבול שמכרם שלום ועד חוף רפיח. אבל, וכאן הבעיה הגדולה, אנחנו מציינים הרבה את הנושא של הפליטים, אבל זה רק אחת הבעיות. הסיפור השני הוא כמובן הצורך לעשות כל דבר בתיאום עם המצרים, אגב, כולל את ההתנהלויות במעבר רפיח, שמסתבר שהוא מקור מרכזי להברחות אמצעי לחימה, שדרכם חמאס הפכה להיות מה שהיא הפכה. ואת יודע, הדבר השלישי, וכאן אין מה לעשות, חייבים להתכתב בצורה יותר נוקבת עם הדברים של שר הביטחון אתמול, אתה לא תוכל לעשות ברפיח את מה שעשית בצפון הרצועה, או מה שאתה מתכוון לעשות בח'אן יונס. כלומר, להיכנס, לתמרן, לטהר, אבל אז לצאת.
כן.
כי ברפיח אתה חייב כבר להישאר. ברפיח, אם אתה תיכנס, תטהר, תצא, זה אומר שחמאס תמשיך לעשות את ההברחות, כמו שהיא רגילה לעשות בכל 20 השנים האחרונות.
בוא נדבר על עסקה אפשרית. אנחנו הרי לא מדברים עם סינואר, לא יושב איתנו בחדר. אנחנו יושבים עם נציגי קטר, נציגי מצרים. הם מתווכים סבבה?
בראייתם, בהחלט. אבל כאן, אתה יודע, אני חושב עצב שאנחנו אולי צריכים קצת, הייתי אומר, לערער בכלל על המונח הזה מתווך, כי בריאתנו, אתה יודע, זה גורם שככה נתפס כרניטרלי, מוציא ומביא, מנסה לשכנע את שני הצדדים, אבל אנחנו חייבים להבין, כשאנחנו בעיקר חושבים על למה בעצם העסקה הזאת לא נסגרת, ולמה היא נמרחת כל כך הרבה זמן, שיש כאן שני גורמים שיש להם ממש אינטרסים מאוד מאוד מהותיים בכל רכיבי העסקה. עכשיו, עוד מעט אני אגיד במצרים, כי הם בעיניי הגורם הפחות חשוב כאן, אני מדבר בעיקר על הקטרים. תראה, הקטרים, אנחנו הצגנו אותם מתחילת המלחמה כחלק מהבעיה, ולא רק כחלק מהפתרון, וגם בנושא של העסקה, תשמע, הם מגיעים לא עם ידיים נקיות לגמרי לסיפור של העסקה. כל עוד מדובר בעניינים של חטופים וניסיון להציג את עצמם כגורמים מאוד חיוביים בעיני דעת הקהל העולמית, ככאלה שמצליחים להחזיר בעיקר אזרחים לידי ישראל, הכל נהדר. ברגע שאתה מתחיל לדבר איתם גם על אפשרות של סיום הסדר הזה של חמאס ואולי מיטוט השלטון, הם כבר אומרים לך רגע, רגע, רגע. תשמע, זה נכס שלנו, שלא תטעה. זה לא משהו שאנחנו רוצים לראות אותו נעלם. וכאן אתה מדבר על, על מתווך שיש לו אינטרסים מאוד מובנים בכל מה שנוגע לסיפור הזה של העסקה, ואני חושב שכשאנחנו רואים היום את, את ההשתנות...
לא, אבל דווקא, אבל בסדר, יכול להיות שבגלל שיש כאן מתווך שיש לו זהות אינטרסים עם ארגון הטרור, שאיתו בעצם אנחנו מנהלים את המסע ומתן,
נכון.
אולי לצורך המסע ומתן זה בסדר, כי ככה קטר באמת מייצגת את האינטרסים של חמאס.
נכון, אבל בגלל שהיא מייצגת את האינטרסים של חמאס, אסף, היא בעצם לא יכולה לתת לך את מה שאתה באמת רוצה, וזה את העניין הזה של מיטוט שלטון חמאס, או הסרת ההוויה הזאת שנקראת
לא, חמאס. לא, מיטוט שלטון חמאס בכל מקרה אתה לא תקבל דרך מסע ומתן. אתה לא תקבל דרך מסע ומתן, תקבל את זה דרך טנקים ולוחמים בשטח.
תראה, יש אצלנו כאלה שמדברים גם על אפשרות שבמסגרתה סינואר יתפנה מרצונו מעזה. כן. אבל עוד פעם, כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין, הם לא קורים לא רק בגלל שחמאס נורא נורא מתעקשת ששום דבר לא יתפתח, אלא כי יש כאן שני גורמים, ועוד מעט אנחנו ניגע במצרים, שלא עצה להם הדרך בנושא הזה.
אז בוא ניגע במצרים עכשיו.
אז תראה, מצרים, וכאן היו כמה דיווחים מעניינים אצלכם, גם של רוי קייס וגם של נורית חנן, ממש מאתמול, לגבי כל מיני ככה נקרא לזה תנועות מצריות בעייתיות. קודם כל, בטח לגבי התמרון שלנו ברפיח, אבל כל מיני, נקרא לזה רמיזות על זה שגם להם יש תפיסות בנוגע ליום שאחרי בעזה. לדוגמה, הם לא היו שוללים את כניסת הרשות לשם. עכשיו כאן, אתה רק שואל את עצמך רגע, אבל זה לא מה שקאטה רוצה. כלומר, אתה מתווך מספר 2 ומתווך מספר 1, בעצם מנסים להגיע למציאויות שהן שונות בעזה. מה שגורם לכל הכאב ראש הזה של העסקה, ובעיקר לרכיב הזה של סיום הלחימה, להיות הרבה יותר משמעותי. וכאן אני חייב לציין דיווח של אתמול, מאתמול של רוי קייס, על נוסח. טיוטה של העסקה שיוצא ביומון הסעודי מג'אלה, והוא מאוד מעניין. אני לא יודע להגיד דברים מאוד מוחלטים על המיימנות שלו, אבל אחד הדברים הכי מרתקים שיש בו, זה מה שאין בו. אין בו התייחסות לנושא סיום המלחמה. ואני לא בטוח שזה לא בסופו של דבר סוג ההסדר שיקבע בין ישראל לבין חמאס, כדי לחלץ את כל העניין הזה מהכיפאון הנוכחי.
סוג ההסדר הוא מה? פשוט לא מדברים על...
נכון, פשוט
על החלק הזה.
הסעיף הזה, מדברים על חילופי...
אבל זה משהו שסינואר, לפי מה שאני מבין ממך בכל השבועות האלה, זה משהו שסינואר לא יסכים לו. סינואר ירצה לשמוע משהו חד משמעי על סיום המלחמה, לא?
אני לא שולל את מה שאתה אומר, אני רק אומר, אם כבר מדברים על משהו שאולי יהיה אפשרי
ומקדם
תמום, אז זה דבר כזה. לא מצב שבו חמאס חותמת על הנושא של המשך הלחימה.
מיכאל מישן, תודה רבה.
תודה, אסף.
אנחנו כאן לסנקציות שהטיל משרד החוץ האמריקני על 4 תושבי יהודה ושומרון, בגלל טענות לפעילות אלימה שלהם נגד פלסטינים. שר האוצר ביקש מהמפקח על הבנקים אצלנו שלא לשתף פעולה עם הסנקציות ולאפשר לארבעה להמשיך להתנהל כלכלית כרגיל. שני חשבונות בנק כבר הוקפאו. בנק ישראל הוציא בתגובה הודעה שאומרת שאי אפשר שלא לשתף פעולה עם הצו האמריקני, ואיתנו יאיר אבידן, מי שהיה עד ממש לא מזמן, המפקח על הבנקים, בכיר במערכת הבנקאית. שלום, יאיר אבידן, מה שלומך?
בוקר טוב, שלומי בסדר, ככל שניתן.
אתה כמפקח על הבנקים, מה היית עושה במצב כזה?
ברור שפועל לאכיפה, לא שהיה צריך לאכוף, כי זה ברור שהמערכת הבנקאית תציית לסנקציות ולרשימות במלואן כפי יכולתם. בוודאות היא תשמע את מה ששר האוצר אומר ואת כל הדיון הפוליטי-מדיני, אבל היא תפעל בהתאם לצווים ולתקנות ולהוראות, ולא תסתה ימינה ושמאלה, ותקפיא את החשבונות כמו שנדרש, ולא תיקח שום סיכון פיננסי, כלכלי, כתוצאה מלחצים פוליטיים כאלה.
אבל למה בעצם, למה אם האמריקנים, את אומר החלטה פוליטית ישראלית, אבל יש כאן החלטה פוליטית אמריקנית, למה אנחנו צריכים להתיישר עם צעד של נשיא ארצות הברית, צעד כלכלי נגד אזרחי ישראל?
צריך לעשות סדר בדברים. יש רשימות, יש תהליכים. ככל שיש איזשהם אירועים מדיניים, פוליטיים, בינינו לבין מדינת ישראל לבין ארצות הברית, המערכת הבנקאית היא לא הכלי שצריך לפתור את הבעיה. המערכת הבנקאית בישראל היא פועלת לפי כללים מקובלים גם בעולם, ובמדינת ישראל יש חוק איסור הלבנת הון, יש צווים, יש תקנות ויש תורות המפקח. במקרה הזה מדובר פה בצו נשיאותי על 4 פרטים. בואו נזכור שבפברואר 21, פברואר 22, סליחה, הייתה מלחמת רוסיה-אוקראינה, היו מאות ואלפי שמות של תאגידים ופרטים, שלא ניתן היה להעביר אליהם ומאליהם, ולא היה רעש, וברור לנו, אם אנחנו חפצי חיים, לא להיות אי של אי יציבות באיזשהו משק כותר כי רובינסון קרוזו מנותקים מהעולם,
אבל
אנחנו
רק
חייבים.
אני עוד רגע אתגר את התפיסה הזאת, אבל אני רק רוצה להבין, קודם כל למה? כלומר, מה העניין? למה בנק לאומי מבחינתך חייב עכשיו להקפיא את חשבון הבנק של ינון לוי?
קודם כל, אני לא מתכנס לפרטים, גם לא לבנק לאומי, אבל קודם כל, אחרת בנק לאומי, כבנק, כל בנק שלא יציית לרשימת הסנקציות, בין אם של ארצות הברית או בין אם זה של האו"ם, הוא חשוף פעם אחת לסנקציות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות, וגם חשוף לפעילות שהוא יתנתק, נגיד שבנקים בינלאומיים, כמו סיטי בנק, או כל בנק משמעותי אחרי בארצות הברית, לא יסלוק, לא ייתן לו שירותי קורספונדנציה, במערכת סוויפט הבינלאומית תנתק את השירותים שלו, ולמעשה הוא יהפוך להיות כמו בנק מנוון. בנק מנוון,
אבל אמריקנים לא אומרים את זה? כלומר, זה ברור שזה מה שהם אומרים?
ברור,
זה לא רק המערכת הבנקאית האמריקנית לא תעשה עסקאות עם הארבעה האלה?
התשובה היא שברור שלא, ברור שלא. זה סיכון חד, סיכון לבנק עצמו שלא יצאת, כמובן סיכון של הידבקות לשאר המערכת, סיכון לכלכלה הישראלית, סיכון למערכת הדירוג הישראלית, סיכון לגיוס החוב של מדינת ישראל. ישנם כללים של עשה ואל תעשה.
אבל יאיר, אבל בכל זאת, איך בכל זאת אנחנו מגינים על אזרחים שלנו מפני החלטות שרירותיות של ארצות הברית?
אסף, אני מקבל.
מחר בבוקר יקום ביידן ויגיד, יאיר אבידן עשה משהו שאולי הוא לא עשה. שוב, אני לא נכנס לפרטים עצמם, כי הארבעה האלה הרי לא,
הם לא מעניינים.
לפחות חלקם, לא הוגש לגדם כתב אישום, הם לא הורשעו לידי מערכת המשפט הישראלית. אני אומר, יקום מחר בבוקר, יגיד, יאיר אבידן, נסגור לו את חשבון הבנק, איך מדינת ישראל מגינה על יאיר אבידן?
נכון, אז לכן מדינת ישראל צריך להגן, מדינת ישראל צריכה להגן על יאיר אבידן, לא באמצעות המערכת הבנקאית, ואו לעשות עליהום, ואו להנחות שלא בסמכות, ולכן ההנחה הזאת היא חסרת משמעות. כי לשר האוצר אין סמכות להנחות את המערכת הבנקאית.
אתה אומר, השיחה הזאת של שר האוצר עם מפקח על הבנקים, אין בה כלום בעצם.
זה בסדר. זה בסדר שהוא משוחח. זה גם לגיטימי לשוחח עם אנשים, וזה גם לגיטימי להקשיב לאנשים. אבל זה ברור שמפקח על הבנקים לא ינחה את המערכת הבנקאית. אני נותן לכם גיבוי, כי הגיבוי הזה חסר משמעות. מה המשמעות שייתן הנגיד, או שר האוצר, או סליחה, רחמנא ליצלן, גם ראש הממשלה, יגיד לבנק לאומי, אנחנו אחריכם. אבל אם מחר בנק לאומי לא יכול לעשות עסקים בדולרים, כי אף אחד לא סולק אותו, אז עם כל הכבוד לראש הממשלה, אין לו כלי אחר, אנחנו לא יכולים להדפיס דולרים. יש פה כללים.
כלומר, אתה מסכים שיש פה בעיה, כלומר,
כן,
בעיה,
אבל הבעיה היא לא המערכת הבנקאית.
כן, אבל אתה אומר, הפתרון לא צריך להגיע מבנק לאומי, כמשל, כן?
נכון, עושה המערכת הבנקאית היא רק הוסטינג, היא מערכת במקרה חשבונות בנקים, ועליהם מטילים את הסנקציות. האירוע הוא אירוע לא במערכת הבנקאית, האירוע הוא אירוע מדיני. המערכת הבנקאית יכולה לספוג סנקציות כלכליות כל כך משמעותיות, כתוצאה מאותו אירוע, שלכן האירוע, זה בכלל סייד אפקט הבנק. במקרה זה הבנק.
אז מה אפשר לעשות?
הפתרון הוא פתרון במישור המדיני. אני לא פרשן מדיני, אני חושב מומחה בנקאי. הפתרון הוא, הוציאו פה, אני לא פרשן, ולכן אני נזהר מאוד, אבל האקזקיוטיב אורדר של ביידן הוא איזשהו כרטיס צהוב לפרלמנט בירושלים, שלרוב להגיד להם, בדברים שאני לא יודע, הם בחדרי חדרים או במקומות שאני אין לי שום מומחיות. ובמקרה הזה, במקרה, המערכת הבנקאית היא חלק מאותו צנרת, אבל צריך לזכור, אם אנחנו לא נציית לחוקים האלה, אני לא רואה את הסכמות הבינלאומיות, שזה מאסטרקארד וויזה הבינלאומית, אני לא רואה את השחקנים הגדולים שהם בעולם התשלומים, שהם יהיו מוכנים.
לא, אז הגלובליזציה הזאת בעצם, אנחנו כלואים כאן, אנחנו עזוקים.
נכון. אלא אם כן, אנחנו רוצים שהשכנים שלנו, שיש לנו שכן אחד כזה סוריה, אבל שכן כלכלי, שזה יהיה כמו צפון קוריאה, ואיראן, אין לה כל מיני מדינות באפריקה כמו קונגו אחריהם. אם אנחנו רוצים להיות שזה הבנצ'מרק שלנו, לבוא ולהגיד, פגעו בפרט כזה או אחר, ולכן אני אומר, אנחנו לא יכולים להיות הגייטקיפר. ברשימות האלה יש בטח עשרות אלפי או מאות אלפי רשומות ברמה העולמית. כל טרנזקציה בישראל היא צריכה לבוא, להיבחן מול הרשימות של האום, מול הרשימות של ארצות הברית. בתקופת מלחמת רוסיה-אוקראינה, גם מול רשימות של האיחוד האירופי ואנגליה, וגם יש רשימות מקומיות שלנו, של משרד הביטחון.
אבל תסביר לי רגע, אז רגע, יאיר, לסיום, תסביר לי רגע את התגובה השונה של הבנקים, שבהם מחזיקים הארבעה האלה חשבונות. בנק לאומי מקפיא את החשבון, בנק הפועלים אומר לשניים מהלקוחות שלו שנגדם, שעליהם מוטלו הסנקציות, אל תעשו פעולות בחול.
אז אחד, אני לא מכיר את הנושא באופן פרטני, וגם לא קראתי עד השורה האחרונה את ה-executive order, ואם יש דברים שהם יכול להיות במסגרת המערכת יחסים עכשיו, בין הבנקים, בין אולי הרשות לאיסור הלבנת הון, או גורמים אחרים שפועלים מולם, יש איזשהו שיקול דעת בסופו של דבר, אני חושב שהוא שיקול דעת בשוליים, אני חושב שאנשים או בנקאים, ורוב הבנקאים הם שונאי סיכון, כמעט בהגדרה בהיבט הזה, בטח בהיבטים של ציות, בטח בהיבטים של ניסיון עם האמריקאים, יש לנו ניסיון רע עם האמריקאים לגבי סנקציות, יש לנו שלושה בנקים שספגו סנקציות מאוד מאוד משמעותיות, ונראה לי שמי שנכבה ברותחין נזהר בצוננים.
יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך ושוב בשורות טובות.
הלוואי. חזרנו לשעה שנייה. פותחים אותה עם לא פחות מכתבנו המדיני, עמיחי שטיין. שלום עמיחי שטיין.
שלום, בוקר טוב.
גם ישראל וגם העולם מנסים להבין מה עושים עם אונרה, סוכנות הסיוע של האום.
נכון, אני חושב שבישראל די החליטו מה הם רוצים לעשות עם אונרה. רוצים שהעולם ימצא איזה שהם תחליפים, ארגונים בינלאומיים, שיחליפו את התפקיד של הארגון הזה, שנזכיר על פי מסמכים שהעבירה ישראל לארצות הברית ולמדינות נוספות, 12 מעובדיו השתתפו בטבח השיבה באוקטובר, רק נגיד לפחות 12 מעובדיו.
כן, לא, רק נגיד, גם ראש הממשלה עכשיו מבקש מהרמטכ"ל שימצא פתרונות איך להעביר סיוע, את הסיוע הומניטרי שישראל מכניסה לעזה שלא יש, דרך
סוכנות הסיוע. יש אגב לא מעט גורמים שגיעו לך בישראל, חבל שהדיונים לגבי איזה גוף יחלק את הסיוע הומניטרי, שזה קורה בשלב כל כך מאוחר של המלחמה, כלומר זה דיונים שצריכים היו לעשות בשלב מוקדם יותר, כן. כשאתה רוצה לבנות משהו ואתה רוצה לקדם דברים כאלה, אתה צריך לבנות על תהליך ארוך. כלומר טוב שזה קרה, אבל חבל שזה קרה בשלב כל כך מאוחר. אז אחרי הדוח שלמעשה אומר שעשירית מעובדי אונרה קשורים לטרור וההחלטה האמריקנית ושמנות בעולם להשעות את התקציב שהן מעבירות לאונרה, אתמול מזכ"ל האום גוטיירש מודיע שיקימו ועדת בדיקה חיצונית לבדוק את אונרה. מי שתעמוד בראש הוועדה הזאת זו שרת החוץ לשעבר של צרפת, והיא למעשה אמורה להגיש מסקנות אגב כבר בחודש הבא, מסקנות ביניים, לגבי הארגון עצמו.
מה היא צריכה לבדוק בעצם?
היא תבדוק...
תזכיר רגע, של מי היו הממצאים? של מי היו הממצאים על כך?
הממצאים היו ממצאים של ישראל, ישראל אספה את הממצאים האלה, וישראל היא זה שהעבירה את המודיעין הזה למדינות בעולם. ולמעשה, מה הדבר... קודם כל, הם יבדקו את הממצאים עצמם. כלומר, ישראל הגישה ממצאים, תבוא בוועדה הזאת ותגיד האם הממצאים האלה נכונים או לא. ודבר נוסף, מדברים על כך שהיא תמצא דרכים כדי לתקן את הארגון הזה. עכשיו, ברור שההחלטה הזאת נועדה לעצור את כדור השלג. כי ישראל למעשה, מה שהיא התחילה לעשות, אחרי שהיא העבירה את הדוח הזה, ואחרי שהיא גרמה למדינות להשתמש בתקציב, היא למעשה פתחה בקמפיין בואו נמצא ארגונים חלופיים שיכולים להחליף את אונרה ולחלק את המזון. למעשה, להשמיט את תפקידו מכל השיח של היום שאחרי. ולכן, באים אונרה ואומרים סטופ, אנחנו נבדוק את עצמנו, בואו תנו לנו לבדוק את עצמנו, להגיד אם אנחנו בסדר או לא בסדר.
כן,
עוד חודש, חודש וחצי, תראו את המסקנות שלנו, ואז תחליטו מה אתם רוצים לעשות עם הכסף. אתה יודע, בישראל אומרים בכל מקרה, לא משנה מה יהיו המסקנות, אגב, מסקל אונרה הנוכחי חייב ללכת הביתה. כלומר, עצם עובדה שמתחת לאף שלו, או כנראה לא מתחת לאף שלו, צומח ארגון שעשירית מעובדיו קשורים לטרור, ו-12 מעובדיו משתתפים בטבע, הוא חייב ללכת הביתה. בישראל זה לא ממש משנה, בנוגע למסקל הנוכחי. מה שנקרא, כרגע יחכו, אבל למסקנות, ישראל תצטרך לשחק את המשחק הזה, ונראה מה יקרה בסופו של דבר, כי סתם דוגמה, מחוקקים הרפובליקנים, רוצים להעביר הצעת חוק לאסור בכלל מימון של אונרה, כלומר לא רק להשעות את התקציב, אלא להפסיק אותו לגמרי, ויש קריאות כאלה מצד מדינות נוספות בעולם, ולכן זו באמת המטרה המרכזית של הוועדה, פחות לגלות מה קורה באונרה, אלא לעצור את כדור השלג המתגלגל הזה, שאולי הגורם לכך שאונרה הייתה יוצאת מהמשחק, ולא נכנסים גופים אחרים.
תודה רבה, מיכאי.
תודה.
אתמול דיון טעון מאוד, סוער מאוד, כואב מאוד, בוועדת הכנסת לביטחון לאומי. הם מגיעים לדיון הזה קרובי משפחה של נרצחים מהנובה, ממסיבת הנובה ברעים ב-7 באוקטובר, כדי בעיקר להבין, כל כך הרבה זמן אחרי, מה קרה ליקיריהם במסיבה הזו. תמר תשובה איתנו, שלום תמר.
שלום.
אחותו של ברק דודי, זכרו לברכה, שנרצח שם ב-7 באוקטובר.
כן.
ספרי על הדיון, על, על המטרה שלו מבחינתך.
ככה, הדיון הוא בעצם, אנחנו 4 חודשים אחרי המקרה הנורא הזה, ואף אחד כמעט מכל המשפחות האלה עדיין לא יודע מה קרה ליקיריהם, איפה הוא נרצח, מה קרה בעצם, חוץ מלהחזיר אותם, מי שהצליחו להחזיר, חלק שלו, בסקיות, בלי שום מכון פתולוגי שעברו, פשוט שמו אותם בתוך סקיות, וזהו, וזה מה שקיבלנו.
ואת מגיעה לוועדה כדי להגיד, תנו לי מידע על מה קרה לאח שלי?
כן, במקרה שלי, אני, כשקרה המקרה, אני אספר אותו מלכתחילה, אתה רוצה,
כן.
מה אני יודעת?
כן.
אוקיי, ב-6:30 בבוקר, כשהתחילו האזעקות, אנחנו התקשרנו לאחי, אתה יודע, כנהוג, אנחנו מתקשרים אחד לשני, לראות שכולם בסדר.
ידעת שהוא שם?
לא.
לא ידעת שהוא במסיבה?
לא, הוא יצא למסיבה אחרי שהבנתי שב-4:30 בבוקר הוא רק יצא לכיוון המסיבה. הוא בילה שם שעה סך הכל. וב-6:30 בבוקר התקשרנו אליו כשהתחילו האזעקות, ואמרנו לו, ברק, איפה אתה? הוא אמר, אני בדרך הביתה, אני כבר לכיוון תל אביב, אני... איפה אתה? איפה היית? הוא אומר, לא, סתם, עשיתי סיבוב, אני בדרך הביתה, הכל בסדר. אוקיי, נותקה השיחה, אתה יודע, הוא ילד גדול, הוא בן 28 עוד מעט היה צריך להיות. אוקיי, נותקה השיחה, מפה לשם, האזעקות המשיכו, ואז התחלנו להבין שקורה משהו קצת מעבר לאזעקות, כמו שכולנו יודעים, והתקשרנו שוב, וזהו, הוא לא ענה יותר. הטלפון היה מצלצל כל הזמן, ולא ענה, ולא ענה, ולא ענה, ושארנו את זה ככה, אמרנו, אוקיי, הוא בטח הגיע הביתה, ישן, חזר מאוחר, אתה יודע, כל מיני השערות, אנחנו לא ידענו שהוא היה במסיבה. ואז אחותי אמרה, תני לי לבדוק משהו, אני רוצה לבדוק משהו, כי יש איזו ידידה שהוא בקשר איתה, ולראות מה קורה, אולי היא יודעת משהו. בקיצור, נתקשרת אליה, מסתבר שהוא כן הלך למסיבה. ומשם הכל מתחיל, אז אנחנו, יש, היה לו, הוא עבד בחברה, הוא עבד בדבח, בבשר, היה לו איתורן על הרכב, והצלחנו לאתר את הרכב שלו, שבעצם היה המיקום שלו בנתיבות. לקראת 2 בצהריים גיסי נסע לכיוון, והם הגיעו לנתיבות והם מצאו את הרכב שלו עם 3 גופות, שזה לא היה אחי. ואז כבר לא הבנו מה קורה, אמרנו אוקיי, הוא נמצא ודרך אגב האוטו היה מחוץ לקבר של בבא סאלי שם באזור הזה, ואמרנו אוקיי, מה קורה, איפה אחי, כאילו מה קורה. מתברר שהוא היה עם חבר, החבר לא ענה לטלפונים גם, ולקראת הערב החבר הזה ענה. כל היום הזה היינו לא ידענו מה, לא היה לנו עם מי לדבר. ואז החבר הזה ענה, הוא היה בדרך הביתה, הוא הגיע ב-10 בלילה הביתה. הוא מספר לנו שהוא וברק היו במסיבה, והם הגיעו כבר לאחרי צומת אלומים, כמעט כבר לנתיבות, והיה מחסום משטרתי, והכניס, אמרו להם לחזור חזרה. הם חזרו חזרה לאזור הכביש התופת הזה, והם התחילו לשמוע יריות. אז הם יצאו מהרכב, אחי השאיר את הרכב עם המפתחות ואת הכל דולק ככה, הוא לא הספיק אפילו לחבות אותו, ונכנס, הם עצרו מול מגונית בצומת אלומים. והשוטר אמר להם בואו להיכנס, שהוא פה שומר עליהם, כי אף אחד לא ידע בעצם...
שיש מחבלים.
שיש מחבלים, שמעו יריות, אבל לא ידעו שזה תקרית כזאת גדולה. אז הוא נכנס למגונית, וחבר שלו אמר לו, אני רץ לשיחים, בוא איתי. אמר לו, לא, אני נשאר פה, כנראה, בגלל שהרכב היה אמונה, והוא לא רצה להשאיר את הכל ככה, והטלפון שלו היה בפנים.
זה מי שגזר את גורלו בעצם. החבר נמלט לשיחים, מסתתר שם, וברק הלך למגונית.
הוא רץ 5 שעות, החבר, הוא עבר מסע מאוד קשה, ברגע שירו עליהם ונפלו גופות בדרך. כן, ואז אחי נכנס למגונית הארורה הזאת, ו... קרה מה שקרה, ואחרי יומיים, לא ידענו מה קרה לו, אחרי יומיים היה איזה סרטון שהופץ ברשת, בחור בשם נועם, שהיה במגונית, פרסם איזה סרטון, וראיתי את אחי, אמנם לא את הפנים, אבל זיהיתי אותו לפי הנעליים, ולפי מה שהוא לבש. זה לא היה נראה במצב טוב. וזהו, ולאט לאט עשינו את החושבים שלנו, וחשבנו שהיינו בכל בית חולים שלו, או רק לדעת אם הוא פצוע, כל הזמן אמרו שהוא נהדר, ולא הגיע מזהות כזאת לבית חולים, אחרי 5 ימים קיבלנו את ההודעה, באו לכאן 2 חיילים עם עובדת סוציאלית, והודיעו לנו את ההודעה המרה. שבעצם כל זה אני יודעת אך ורק מרשת חברתית ושום דבר.
כן, כל השתלשלות האירועים, כל פרטי המעשה, כל מה בעצם עלה בגורלו של אחיך, את כל זה את יודעת מאיזה תחקיר עצמאי שלכם, ולא מחקירת משטרה על מה שקרה שם.
לא. למרות שדיברתי עם לב לפני שבוע, ומדברים איתי והצילומים של הגופה מעולם, והם אומרים שהם לא רואים משהו ש... יודעים שאני יודעת יותר מהם, והם מצטערים שזה המצב, וכנראה שלא יהיה לנו תשובות גם אף פעם, כי לא עברו את המכון הפתולוגי, ואין מה לעשות. זה המצב, היו יותר מדי גופות, שהם היו חייבים להביא לקבורה, ופשוט זה הכל, ספו אותם כמו...
אבל מה חסר לך לדעת בעצם?
לי אישית היום כבר לא חסר מה לדעת, אבל יש פה הרבה משפחות שלא יודעים אפילו שליש ממה שאני יודעת. זה אומר שהם לא יודעים איפה הם נרצחו ברכבים, איפה מצאו את הגופות שלהם, מה קרה לאותה גופה. לא יודעים שום פרט שיכול להגיד להם, אתה יודע, משהו קטן שיוכלו לדעת מה קרה ליקיריהם.
כן, לזה המשטרה אומרת, אמרה בדיון, אמר בדיון נציג המשטרה, זה אירוע בהיקף שלא היה כדוגמתו, אנחנו חוקרים את האירוע, וזה מטבע הדברים, אירוע שלוקח הרבה מאוד זמן לבדוק מה קרה בו באירוע כל כך המוני וכל כך טרגי.
אוקיי, אז אני אגיד לך, אני לא יודעת אם המשפחות האלה רובה מקבלו תשובות, כי הגופות נקברו, והם אספו אותם פשוט בתוך שקיות.
כן.
הם אספו אותם בשקיות, שמו במקררים, והתחילו להודיע לאנשים, ואנשים קברו, כי גם הגופה לא יכולה להישאר כל כך הרבה זמן בחוץ. ואתה יודע, וברגע שלא עשו בדיקה, איך הם יכולים לדעת? הם רק רואים את זה צילמו את הגופות ככה, אתה יודע, תמונות.
כן.
לא משהו יותר מדי, נגיד את האחורה אין. הוא אומר לי שיש רק איזה כמה קטימי דם על הפנים, זה מה שהוא רואה. מה שאני רואה בתמונה הוא קצת אחרת. אני אגיד לך את האמת, שהיום אני יודעת מה שאני יודעת, ואני מעדיפה לדעת את זה. יש אנשים שלא קיבלו בכלל את הגופות שלהם.
יש משהו שאת כן צריכה מהמדינה, מבחינת הסיוע?
אני אגיד לך מה,
לכם, למשפחה, התמיכה?
אני מאז המקרה הזה, אמא שלי, יש לי אמא שחד הורית, והיא גידלה אותנו, מי שמכיר את המשפחה שלנו יודע שאמא שלי גידלה אותי ואת אחותי ואת אחי בשיניים. מהפת לחם הייתה, אתה יודע, הכל בשביל הילדים שלה. ואנחנו התחתנו, אני ואחותי, ואחי נשאר לחיות איתה. הם גרו בבית מאוד צנוע, בשלושה חדרים בחולון, והוא עבד שלושה עבודות בשביל לעזור ולפרנס אותה, כי אמא שלי אישה לא הכי בריאה, היא סובלת מדיכאון במשך השנים ממה שהיא עברה, והוא עבד שלושה עבודות כדי לפרנס ולעזור לה. הוא היה מאוד ילד של אמא, והיום היא גרה פה, היא עזבה את הדירה מהשביעי באוקטובר, היא לא מסוגלת לחזור לבית שהם חיו בו ביחד. היא חיה אצלי, יש לי ארבעה ילדים, בעל, אתה יודע, זה לא פשוט. אני איבדתי אח מאוד יקר, שגידלנו אותו בעצם, כי יש בינינו 17 שנה הפרש. זה היה כמו ילד שלי. ואמא שלי במצב שבור לחלוטין, אני גם צריכה לטפל באישה ששבורה לחלוטין, וגם איבדתי את אחי, זה אומר שאני איבדתי אח ואמא, שתחי עד 120, אבל אמא של חצי בן אדם. לא מתפקדת.
מה אתם צריכים מהמדינה בהקשר הזה?
מה אנחנו צריכים? אני לא יודעת, אני אגיד לך מה, ביטוח לאומי נותן את התגמולים הקטנים האלה שעוזרים, נותנים פסיכולוג, שאני לא יודעת עד כמה היום אפשר להיות מול פסיכולוג, אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם, סליחה על הביטוי, עם פיר, פסיכולוג זה, אתה יודע, אתה צריך לדבר, ואין לנו חשק כל כך לדבר, כי מצד אחד אנחנו רוצים שזה יעבור ולנסות להתקדם, אבל אין מקום לזה. בואי, צריכה סיוע, היא צריכה סיוע בדירה, יש לה משכנתה, אין לה איך לחיות. היא לא יכולה לצאת לעבוד היום, היא לא עובדת. היא הייתה עובדת סייעת בגן ילדים, היא לא מסוגלת לעבוד היום עם ילדים.
אלה דברים שעלו שם בדיון, תמר, בכנסת?
לא ספציפית לגבי הנושא שלי, עלו דיונים של סיפורים נוספים, שיש שם בחורות שנשארו יתומים,
והמדינה אמרה שם, המדינה אמרה שם משהו על פתרונות בסיוע כלכלי למי שצריך?
אין למדינה פתרונות בסיוע כלכלי, שום פיצויים שלפחות המשפחות האלה יתחילו קצת להתאושש ולעמוד על הרגליים. אני אגיד לך מה, אני קשה עם הרבה ילדים, אני צריכה להסיע אותה לכל מקום, היא לא נוהגת, היא לא עולה על הכביש יותר, היא לא מסוגלת, היא תחת השפעת כדורים חזקים, ואסור לה לעלות ככה על הכביש, ואני צריכה להסיע אותה, אם זה לטיפולים, אם זה למקומות שהיא צריכה, אתה יודע, סידורים קטנים שהיא צריכה לסדר עדיין. וגם יש לי ילדים, יש לי ילדה בת 5.5, בת 7 ו-17, ועוד מעט מתגייסת לצהל. וגם אני צריכה, אתה יודע, אני אמא, אני צריכה להיות חזקה בשבילהם, שהילדים שלי, הבת שלי הגדולה הייתה יוצאת איתו לבלות, הם היו ממש חברים טובים, הבן שלי, כדורגל, מתאמן 4 פעמים בשבוע, וכל שבת במשחק, אחי היה, כולם מכירים אותו, כי כל משחק הוא לא פספס, הוא ממש ליווה אותם לאורך כל השנים האלה, מה שהם קטנים, מה שהיה מקושר לאחיינים שלו, יש לי עוד ארבע אחיינים יש לו עוד ארבע אחיינים מאחותי, שגם תמיד היה איתם, מאוד מאוד קשר משפחתי מאוד הדוק, והילדים שלי לא מקבלים, ביקשתי לגדולים סיוע גם בעזרה שיחות, אין אפשרות כזאת כרגע מהמדינה לתת להם, הקטנות שלי בבית ספר, הם פנו אליי, אמרו לי, תקשיב, ילדות לא במצב הכי טוב, הן מוחות הרבה, יש להם נפילות, הן מדברות הרבה עליו, שואלות הרבה שאלות, ואת צריכה לראות, צריך לראות איך הם עוזרים להם. כן. אז אמרתי להם שכל סיוע שהם ייתנו, אני מוכנה לקבל, כי אם הם מבחינים, אני יודעת שקשה, תשמע, אמא שלי גרה פה, הם רואים אותה שבורה, זה משהו שילדים רואים, ואני גם מרוסקת, אין יום שאני לא בוכה. אני מתגעגעת אליו בטירוף. אני אפילו לא מעכלת שעדיין הוא לא נמצא. ויש לי עוד איזה סיפור קטן אישי שהוא שלי ושלו, שאפילו לא היה לי את הזמן להודות לו. אני לפני איזה שנה, הייתה לי נפילה מאוד קשה בחיים. שקעתי לאיזשהו דיכאון עקב, דרך אגב, אמא שלי איבדה את אחותה לפני שנה, בדיוק ב-11, גם זה היה מאוד מהיר, כי היא חלתה במחלה, אחרי 3 חודשים היא נפטרה, אחותה הגדולה, וב-11 חודש שלה היא קברה את הבן שלה גם. אמא שלי במצב ממש גרוע.
תמשיכי לספר, תמר, את מה שהתחלת, שקעת באיזה דיכאון?
אז אני שקעתי בדיכאון ממש. הגעתי למצב שבעלי אמר, זהו, אני מאבד את אשתי. אם אני לא מרים אותה רגליים, אני מאבד אותה, אם זה משיחות עם פסיכיאטר וטיפול בכדורים. כן. ואז אחי נכנס לתמונה. והוא היה עובד כסוכן, סיפרתי לך, ואז הוא אמר לי, תמי, את לא תהיי ככה, אני אקח אותך. כל בוקר את יוצאת מהבית. הגעתי, הוא היה בא, אוסף אותי ב-8 בבוקר. איך שאני ככה עם הפיג'אמה והבועגלה, אני יושבת באוטו חסרת אונים, נרדמת לו באוטו מהכדורים שקיבלתי, ופשוט לוקח אותי איתו חצי יום לעבודה. לפעמים היינו מסיימים, בשבוע הראשון ובשני היינו מסיימים את היום, ואתה יודע, הייתי חוזרת הביתה, מתעוררת, אחרי שינה עמוקה, באור ברכב. כן, ופשוט הייתי ישנה ברכב, והיה מחזיר אותי בצהריים, והנה, תמי, היית, מאיפה היינו? אני לא יודעת בכלל איפה היינו, ולאט לאט,
זאת אומרת, ככה הוציא אותך מזה.
כן, 3 חודשים, ואז אחרי 2-3 כבר התחלתי קצת, הכדורים התחילו, אתה יודע, לוקח להם זמן להשפיע, ואז כל בוקר הוא ב-8 בבוקר, לא מוותר לי, מתייצב, את בא איתי, הולכים,
הולכים לסוחרים. תמר, עם אנחנו צריכים לסיים, תודה גדולה שדיברת איתנו.
ויש לי עוד דבר, עוד דבר קטן, אנחנו עשינו מיזם קטן בשבילו, לזכרו, אנחנו רוצים, אנחנו כבר אוספים, ולספר תורה עבורו, כי הוא נרצח בשמחת תורה, ומאוד חשוב לי שהספר הזה יצא לפועל,
אוקיי, תני לנו פרטים שאפשר לשלוח את המאזינים שלנו לשם?
כן, זה למספר טלפון שלי.
בבקשה.
050-894-7754. אני מאוד אשמח, אני מאוד רוצה להנציח אותו, שגם זה ביקשנו מהמדינה ומביטוח לאומי, ואין באפשרותם לעשות את זה.
טוב.
ואנחנו, כי ספר כזה לא עולה זול.
תמר, אנחנו חייבים כבר לסיים את השיחה.
תודה לך, תודה.
תודה שדיברת איתנו.
אנחנו מקווים שבאמת ישמעו את הקול שלנו, ובאמת יתחילו לחזק את המשפחות האלה, כי אנחנו מרוסקים.
תמר, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
להתראות. תודה לכם, ביי.
קצת תרבות בכל העניין הזה. מחר יום הקולנוע הישראלי חוזר, כבר מסורת. אפשר לראות סרטים גדולים ב10 שקלים לסרט, בבתי קולנוע ברחבי הארץ. 26 סרטים, חלקם בהקרנות בחורה חד פעמיות, יוקרנו בבתי הקולנוע. לעתים כמו 7 ברכות וגן קופים, אפשר למצוא גם את המיוזיקל המנצחים, ועוד ועוד ועוד. מי יותר מתאים מלדבר איתו על הנושא הזה? מאבי נשר, במאי, תסריטאי, מפיק. מאבי נשר, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מה, אני אחרי שהקשבתי לרעיון של אישה שאיבדה את אח שלה בנו, והלב נשבר, זה כל כך קשה, תשמע, זה קורע את הלב.
איך אתה עם זה? כלומר, עם העיסוק בכלל בתרבות וקולנוע, ויצירה של תרבות וקולנוע בזמן הזה?
אני אספר לך סיפור שיענה על השאלה. בשבועיים שלושה אחרי השביעי באוקטובר, קיבלתי טלפון שהמפונים מבארי וכפר עזה מבקשים שיצאו להם הקרנה במלון של גן קופים. אז אני אמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, אבל הם רוצים שתבוא לדבר על הסרט. ואני אמרתי, איך אני אדבר על הסרט? מבחינתי אני אעשה להם ספונג'ה, אני ארחוץ להם את המכוניות, אני ארחוץ להם את הרגליים. איך אתה יכול לדבר על קולנוע? נסעתי ועמדתי מולם, אולם מלא, אמרתי, אני נורא מצטער, וקם אחד והשתיק אותי, אמר, בבקשה, אנחנו רוצים שעתיים של שפיות, בבקשה.
וואו, וואו, וואו.
והסרט הוקרן, והסרט בצעים, אני אמד שם, והם נורא נורא צחוקים, ואתה אומר, אלוהים אדירים, האנשים האלה איבדו את הכל, ועברו זוועות וזה, והם יושבים באולם, והם צוחקים, והם נהנים, וזה נגמר, ומוחאים כפיים, ואני עולה לבמה, ושוב אני מרגיש רע, ושוב אני מתנצל, ואז חותכים אותי, בבקשה, בוא נדבר רק על כל נועה. ולמדתי לקח חשוב, תשמע, אנחנו חיים את התקופה באמת הכי איומה בהיסטוריה הישראלית, לא הייתי ב-48, אני מניח שגם היה קשה, אבל באיזשהו מקום צריכים רגעים של שפיות, צריכים לשאוף אוויר, צריכים, אני הבנתי אותם, אני הבנתי את השעתיים האלה שלרגע הוציא אותם מהזוועה הקיומית שתתמשך, אתה יודע, אני יודע דבר או שניים על שכול, וזה לא דבר שעובר מהר. וצריכים לאחז ברגעים הכן מסמכים, כי הולכים יותר ברגעים לא מסמכים.
אז תגיד רגע על רקע זה, מה חלקך מחר ביום הקולנוע?
חלקי ביום הקולנוע שעשיתי את גן קופים, שמוכן, בהמון המון בתי קולנוע, ואני מקווה שאנשים שרוצים יבואו לאותם שעתיים שיתנו להם להתנתק באמת מהמצב המאוד מאוד קשה הזה, ולראות את אדיר מילר המדהים, ואת יניב ביטון ושני כהן, ואתה יודע, באמת, אני באמת מאמין, אתה יודע, הלהקות הצבאיות של פעם שירתו בדיוק מטרה כזו.
נכון.
בסצנה בלהקה, אתה יודע, שהם מגיעים לאיזה מוצב, לאיזה מעוז, ויש שם איזה ארבעה חיילים והם שרים להם, ובשביל זה הקימו להקות צבאיות, כדי לייצר אותם רגעים לחיילים, אגב חיילים, אני מקבל טלפון עם כל מיני מחתים לחיילות בילים שחוזרות לארץ, וסוחרות אולם לקרינג' בית גן קופים, ושוב מבקשים שאני אבוא ואני אדבר. ואני עושה את זה בשמחה ובחינם כמובן, וזה, אתה מבין את התפקיד של התרבות בתחזוק של הרגע שממנו אפשר להמשיך הלאה, כי לפעמים אתה קם בבוקר וקשה להמשיך הלאה.
ותגיד רגע כיוצר, נגיד, הוצאת את גן קופים, סרט שיצא ממש רגע לפני 7 באוקטובר, לא?
כן, זה הדבר מאוד משונה, כי הסרט יצא, אתה יודע, וזה סרט יצא בשבוע הראשון נורא 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 הצליח,
כן.
והוכשכו בתי הקולנוע. שתאמר, בסדר, יש אנשים בצרות כל כך הרבה יותר גדולות, קטונתי בכלל מלחשוב על זה במושגים כאלה. אני רק נורא נורא שמח שניתנת שוב הזדמנות לאנשים לראות את הסרט.
ואתה כיוצר, יש לך מחשבות על מה עושים עם זה, מבחינת יצירה, עם האסון הגדול שקרה כאן, עם המלחמה הזו?
יש לי מחשבות איך אתה מתוך המקום הזה, המקום המאוד מאוד אפל הזה, מוצא את הפלא הגדול שאני קורא לו הישראליות. כלומר, אתה יודע, לא, בשביעי באוקטובר, 6:30 בבוקר, היה יכול להיות תחילתו של קץ. המתקפה הזו יכלה להגיע למקומות הרבה יותר איומים, ואנשים בלמו את זה בגופם. ובשמיני בבוקר זרחה השמש, כמו שאומרת הכשפה, ודגלנו עדיין התנוסס. והממשלה, והעם מתגבר על הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה הישראלית, ועל המחדלים היום של הממשלה, וחוסר העונים, והדבר האנחנו הישראלי הפלאי הזה, שאני עוסק בו הרבה בסרטים שלי, איכשהו התחבר והתגבר על השנה האיומה שלה, שסכסכו בינינו ושיסעו אותנו, ועשו כל מאמץ להפוך אותנו לשבטים במקום לעם, פתאום זה הכל התלקה בחזרה, ובעיניי זה פלא, ואני איכשהו הייתי רוצה לגרום לישראלים לחזור להאמין בעצמם, כאחד הדברים הקשים ביותר בשביעי באוקטובר, מעבר לאובדן חיי אדם, זה אובדן האמונה שלנו בעצמנו. וזה דבר מאוד מסוכן בעיניי.
אתה פועל לא רק פה, בארצנו הפצועה, אלא גם מסתובב קצת בעולם. ספר קצת על החוויות שלך כיוצר ישראלי שרואה עולם ונתקל בקהל במקומות אחרים.
תראה, קודם כל, קיים מצב מאוד מאוד קשה שבו אנחנו קצת הפכו אותנו לאומה מצורעת, קצת כמו רוסיה, כלומר, רוב הסרטים הישראלים לא מתקבלים לפסטיבלי סרטים, אין חרם רשמי, אבל יש חרם דה פקטו.
תאר לי איך זה נראה מהזווית שלך.
זה פחות נראה מהזווית, כשאני מכיר הרבה מאוד יוצרי סרטים, שלא היה סרט ישראלי משמעותי בפסטיבל סרטים משמעותי מזה 4-5 שנים. אבל אני הייתי בסיבוב פסטיבלים בארצות הברית, ואז הסרט, הגענו ללוס אנג'לס, והיו הקרנות של האיגודים המקצועיים לקהל רחב של יוצרים, רובם צעירים, ואתה יודע, זה פרוגרסיביים אמריקאים שהם אנטי-ישראלים, והייתה שם תופעה מעניינת, כי אתה מקרין את הסרט לאנשים שהם אנטי-ישראלים בדרכם, אבל אז הם נהנים מהסרט. ואז עולה הבמה אל השאלות ותשובות, וכשנהיית מהסרט קשה מאוד לשנוא את הבמה, כי אתה אהבת את הסרט. ואז הם שואלים שאלה שתיים על הסרט, ואז זה עובר לפוליטיקה מיידית, אבל שוב, קשה לראות בו את השטן, כי ראית את הסרט שלו, והסרט דובר אמת, אז כנראה גם הבמה היא דובר אמת, ואז אני מתחיל לשאול אותם, תגידו, שמעתם על הסכם החלוקה אי פעם? שמעתם על קמפ דייוויד? שמעתם על זה? ואתה פתאום מדבר עם 400 איש שאין להם מושג ירוק במה שבעצם קרה כאן ב-75 שנה. ועד שאני גומר, אז פתאום 400 איש הם פחות קיצוניים בדרך שבה הם תופסים את ישראל. וחשבתי על כל אותם שנים שבהם הקולנוע היה שגריר כל כך נאמן של ישראל. אתה יודע, וזה גם דבר מטורף שהממשלה הזו עשתה, שחוותה במשרד החוץ, וחוותה במשרד התרבות, וסרטים ישראלים פחות מסובבים בעולם. קולנוע ישראלי כל כך ייצג את ישראל בצורה נהדרת בעולם, כי במה שנקרא מדינת אפרטייד לא יכלה לעשות סרטים כאלה טובים, כך שמן הסתם אנחנו לא מדינת אפרטייד. ובאמת שאין שגריר טוב יותר למדינה מאשר התרבות שלו. ומדינה דמוקרטית נאורה, כמו שאנחנו בדרכנו המורכבת, לא עושה תרבות כל כך טובה, אבל לנו יש תרבות נהדרת. וחשבתי כמה שזה חבל שהמהלך המצוין הזה הופסק. זה עוד מחדל אסטרטגי מטורף של הממשלה הזו.
תגיד מילה, אבל לסיום אולי, לאן אתה מנתב את היצירה שלך? היה דיבור סביב גן קופים שהצהרת שזה סרטך האחרון. לאן בכל זאת אתה הולך מבחינה אומנותית?
האמת היא שאני חשבתי שזה סרטי האחרון, כי יש דברים אחרים שאני רוצה להתעסק איתם, אבל השביעי באוקטובר הלם בי ובכולם כל כך חזק, ואני מאוד מאוד מאמין בכוחו הקהילתי של קולנוע, אתה יודע, כי אנחנו ביהדות מצווים להתפלל במניין, כי עולם המניין אלוהים לא חורש. יש כוח גדול לעשרה אנשים ביחד עושים, מיישרים קו עם נרטיב אחיד. ואני מאוד מאמין בכוחו הקהילתי של קולנוע, ואני מאוד מאתר בישראל את הצורך להתחבר חזרה לאנחנו, לקהילה. ואני מתחיל לחשוב לא יודע, שצריך להיות קולנוע, צריך להיות סרטים שמחזירים אנשים ישראלים דולמות וחוגגים את החוויה הישראלית, אתה יודע, ואני מדי שנה ביום עצמאות, כשמוקרן הלהקה, אז אני אומר, בואו, זה פלא שאנשים כל כך נחזים בסרט לפני המון זמן, אבל כנראה באמת שבקולנוע יש את הדבר הזה שמזכיר לך מה שאתה אוהב בתרבות שלך ובעם שלך, ואולי, כמו שאמר מרק טוויין, אולי אני הצהרתי על מותי שלי מוקדם מדי.
טוב, יפה. הנה, אתה רואה, בתוך כל הדבר הזה לפחות בשורה אחת משמחת. עוד נארח אותך לרעיון לרגל צאתך הבא.
חצי בשורה.
לרגל צאתך הבא. אבי נשר, תודה רבה.
תודה רבה, אסף, תודה. ביי.
הפרופסור מאיר בוזגלו, שלום.
שלום לך, בוקר טוב.
איש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. שמע, במצב הכאוטי הזה והרוב הזמן עצוב שאנחנו נמצאים בו, נדמה לי שיש הסתכלות לפעמים של חילונים, על אנשים דתיים במידה מסוימת אולי של קנאה, או הסתכלות עליהם כמי שיודעים למצוא אולי טוב יותר משמעות בעת הזו, ומחקר חדש ומעניין מראה שאולי המשמעות הזאת אפשר למצוא אותה גם במדע.
כן, ממש ככה. זה באמת מחקר שיצא ב-2023, לשני חוקרים בריטים ואמריקאי אחד, שיאיר בן דוד באמת סקר אותו מאוד יפה, וזה שכל מיני תחושות שבדרך כלל אנחנו נותנים למאמינים לחוש אותם, כמו למשל יראת כבוד כלפי הטבע, כמו למשל תחושת מחוברות למשהו שגדול ממני והולך מעבר אליי. כל הדברים האלה, מספר אותו מחקר שנעשה על 500 איש, אפשר להשיג אותם גם בלימוד של מדעים. ככה הוא טוען. וזה כמובן בשורה למורים לפיזיקה שלנו ולמורים לביולוגיה ולטבע, כי זה אומר שזה קצת יותר מאשר רק מקצוע או פיתוח השכל או דברים אחרים, אלא באמת יש איזה בונוס נוסף.
תסביר אבל מה יש שם. אולי הדת יותר מובנת בהקשר הזה, אבל מה אפשר למצוא בתחום המדע בהקשר הזה?
אז המאמר שם הוא אומר, יש לנו איזה מין תחליף. כמו שקרא לזה יאיר שם, לא צריך לפרדס חנה, לא יודע מה בדיוק הוא צריך לפרדס חנה, אבל יש לנו תחליף למה שהדת אמורה לתת לנו, בזה עיסוק במדע. אנחנו יכולים, כמו שאתה אומר, יש איזה מין תחושה או מחקרים פסיכולוגיים שאומרים שמאמינים הם יותר אופטימיים, יותר שמחים, יותר חווים את העולם יותר, יש להם מחוברות יותר לקהילה, יש להם איזה הדרת כבוד כלפי הטבע. ואותו מחקר ככה רוצה טיפה להחזיר למחקרים הפסיכולוגיים האלה, וטוען את אותו דבר. עכשיו,
הדת היא מובנת בהקשר הזה. כלומר, הדת אומרת, גם הקהילה, ההליכה יחד, בית כנסת, המניינים המשותפים, האמונה שיש בורא עולם שמסדר הכל, והכל חלק מאיזה תוכנית אלוהית. מה המדע מציע?
אז תראה, הסגף שאתה מסתכל על, 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 על השמיים, על הגלקסיות, שאתה פותר איזושהי שאלה, שאתה רואה שיש חוקיות חוצה את כל היקום. אתה יודע, אתה רואה איזו חוקיות שגרביטציה יש לך בכל היקום. כל מיני כאלה דברים, מספר אותו מחקר, נותנים איזה שהם חוויות שאפשר לקרוא להם, שבדרך כלל אנחנו מקבלים אותם מדת. עכשיו, יש איזה בעיה וחצי בדבר הזה, כי הוא קודם כל בדרך כלל מדבר, הוא ישבע את זה לנוצרים, לא כל כך ליהודים. יהודים, יש לנו סיפור יותר טוב עם הדת מאשר הסיפור הטרגי של הכנסייה שהיא רדפה את המדע, אתה יודע, עם גלילאו גלילי וכל החברה האלה. סיפור היהודי, רבנים לומדים אנטומיה, לומדים חומרים, לומדים חום, לומדים, לא מצטרפים לבריאתנים, אתה יודע, כל הסיפור בארצות הברית שקורא שם את האבולוציה, כן או לא. יהודים הרבה יותר רציונליים. הרמב״ם אומר, מסביר לנו הרמב״ם, אתם רוצים להבין מה זה יראת כבוד, תתבוננו בטבע, תלמדו מהטבע. יש לנו ברכי נפשית, השם, זה מזמור קוף דלת. כל הדברים האלה הם מאוד לא זרים לעולם היהודי. הדת בעיון במדעי הטבע הוא מאוד מאוד יהודי. בעצם העובדה שהיהודי הוא רציונלי הרבה יותר מהקתולי ומאפילו הפרוטסטנטי.
אבל אני תוהה האם זה אולי בכלל כל עיסוק בחיפוש משמעות. אדם יכול למצוא משמעות בריצות ארוכות. אדם יכול למצוא משמעות בכלל בספורט, בעיסוק בספורט. האם זה לא, האם הרוחניות לא, האם הרוחניות, לא, האם הרוחניות לא נמצאת בכל דבר שאנחנו מחליטים שהיא הייעוד שלנו?
בוודאי, תראה, שירה וספרות ועזרה לזולת, ואנחנו היום רואים פרץ של, אתה יודע, החבר'ה המשוממים הנחמדים האלה משואלים בנורבגיה, עושה מחקר ככה או ככה, אנחנו פה בהתרחשויות שהן לא כל כך רלוונטיות לנו המחקרים האלה, אנחנו באמת בגילויים עצומים, תיקח פה את הצפיפות של משמעות למטר מרובע שיש לנו פה במדינה שלנו בימים האלה, זה על טורים, כן? זה לא, אז ברור, זה לגמרי לגמרי לא ממש מתייחס אלינו כל כך, לא כל כך מתייחס אלינו, אבל כמו שאמרנו, אתה יודע, כדאי לדעת שיש עוד ערכים יפים במדע, יש דבר אחד קטן שהם לא מדברים עליו, שהחוויות הגדולות האלה של הגלקסיות וזה, הם נותנות תחושת אפסות, אבל הם לא נותנות תחושה שמה שאני עושה הוא חשוב, כי זה בדיוק הצד השני, זאת אומרת, האמונה והדת נותנות לך תחושה שמה שאתה עושה הבדל, הוא מאוד חשוב מה שאתה עושה. אבל כל החבר'ה האלה של פיזיקאים גדולים כמו פיינמן ואיינשטיין, דיברו שהסגב הזה הוא כל כך גדול שהוא לא אכפת לנו מיצורים קטנטנים כמונו. שזה בדיוק מאוד לא דתי. זאת אומרת, זה בעיה בתוך המחקר עצמו, כן? הוא לוקח רק את השגב ואת האפסות, אבל הוא לא לוקח את זה שמה שאני עושה פה מאוד משנה. איך שאני מתנהג לסביבה שלי, זה מאוד משנה. כן? זה דווקא כן האמונה נותנת.
כן. איך זה אצלך? אתה יכול לשתף?
אני מאמין כל יום יותר ויותר. מה, זה ברור. כן, אני ברוך השם, כן, אני גם עושה גם בפילוסופיה, גם בפיזיקה. וזה הדברים שאני מאוד מאוד חי אותם. כל הקטע הזה של הקטן, אנחנו יודעים היום שהקטן, ככל שזה יותר קטן, המזעור, הוא לא מגרעת. המזעור הוא יתרון גדול. אנחנו יודעים שבכל הגלקסיות אין משהו מורכב כמו המוח האנושי. זאת אומרת, כל התפיסה הזאת של... המדע היום הוא יותר דתי, אפשר לומר. זה כן אפשר לומר. המדע היום הוא יותר... העקרון האנטרופיה, המפץ הגדול, כל הדברים האלה רומזים דווקא לכן ייחודיות של האדם בתוך כל הטבע, וכן יש איזה משמעות, לחיים יש איזה משמעות מאוד מאוד מעניינת בתוך מדעי הטבע. כל מיני ניסיונות להסביר חיים באמצעות כימיה בלבד, לא כל כך הולכים. אז זה אפילו הרבה יותר מה שחושבים החבר'ה מהמאמרים האלה, זאת אומרת, זה הרבה יותר יכול לקרב אותך לאיזושהי הבנה שיש לה איזו תבונה שמה שעשתה את כל המרחב הזה, ואתה חלק מהסיפור.
מעניין. פרופסור מאיר בוזגלו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, בוקר טוב, תודה. כן.
טוב, נסיים את חלקנו פה בבוקר הזה עם סולימן מסווד, כתבנו המדיני, בניסיון להבין איפה אנחנו עומדים עם עסקה אפשרית, להשבת החטופים, ובתוך זה ניסיון להבין מה קורה בעצם, למה אנחנו מחכים, סולימן.
כן, אסף, תראה, האמת שמה שמתחדש מעבר למה שדיברנו כאן אתמול, זה שבניסיון בכל זאת לקבל תשובה מטעם חמאס, בימים האחרונים מתקיימות שיחות בין הגורמים הישראלים, לבין הצוות, נקרא לזה המשותף של קטר ומצרים, שהוקם אחרי הפסגה בפריז, כדי שתהיה למעשה כתובת אחת לישראל ולא שתי כתובות. ושם רואים שמנסים לבדוק בכל זאת איך אפשר כן לקדם את העסקה, וכן אולי לנסות לקבל תשובה מחמאס. ושם באמת אסף עולה דרישה שעולה אגב גם באופן פומבי על ידי בכירי חמאס בראיונות בתקשורת, וזה לקבל ערביות לסיום המלחמה. לדבר הזה ישראל אמרה לא, גם הפסגה בפריז, וגם היא אומרת לא לזה, גם בשיחות האלה, ולכן אין באמת התקדמות מאוד גדולה. אנחנו עומדים באותו מקום כבר כמה ימים, חמאס לא מחזירים תשובה, המשלחת הבחירה שלהם בראשות הנייה בכלל לא
אבל יכולת, לפתח... אבל למה אנחנו אומרים שאין תשובה מחמאס? הנה, זו התשובה של חמאס. חמאס אומר לישראל... חברים, הוא לא אומר חברים, אבל הוא אומר, אנחנו רוצים ערבויות לסיום המלחמה. זו התשובה, לא?
זו התשובה באופן לא רשמי, מכיוון שהתשובה נקרא לה רשמית, או הסופית, אם תרצה, אמורה להגיע באופן רשמי על ידי קטר, והיא, אם תרצה, תסמן האם ממשיכים או מפסיקים, ולא האם יש אופק באמת, האם יש שחרור של חטופים או לא יהיה, זה עדיין לא הגיע.
סולימן מסווד, כתבנו המדיני, תודה רבה.
תודה.
כאן אנחנו חותמים שעתיים של קלמן ליברמן. תודה רבה שהזנתם. תודה לשי פרל מוטר שערך את המשדר. נדב רוזנצוויג ויעל שקד פיקו. חיים זקן היה לביצוע הטכני. תודה חיים. אנחנו נהיה פה גם מחר, בין 8 ל-10. נשתמע, ביי.